שלום. אורות התשובה, מת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו, אמן, בפרק י"ב, פסקה י"ב, בעמוד פטט. יש שם מחשבה, למה אין לי כולם ספרים? אני מרשה שלא יהיו ספרים, רק יכול לשאול שאלה רק מי שקורא את הספר. וזו גם פשוטה, כי הרבה פעמים השאלה נובעת מזה שאדם לא שם לב למה שכתוב. מותר לי לשמוע את השיעור בלי ספר, אבל לשאול שאלה רק למי שיש ספר. יש שם מחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה. מה זה אומר? מחשבה שיורדת. יש מחשבה, כולה מחשבה שלה. מחשבה שיורדת מרומי גדולתה. מחשבה טובה, רעיון גדול, אבל במציאות הוא נתפס בקטנות. ולכן, אותו רעיון גדול הופך להיות, לא רק שהוא כבר לא מעורר, לא מרומם, הוא אפילו מרגיז. יש התנגדות לרעיון. בגלל שכבר לא גלוי, השורש, הטהור של אותו רעיון, לא מתגלה. לשמור שבת. זה יופי, זה לשמור שבת. זה עדות לבריאת העולם. אם העולם נברא, אז האדם משוחרר מכבלי הטבע, כי הטבע הוא לא מוחלט. נכון? זה שחרור מן העבדות. זה יופי. מה זה שבת? אסור לעבור בכביש בר אילן. צריך להוציא תקציב ענק לבנות מנהרה או כביש עוקף. כלומר, רעיון גדול ירד ממרומי גדולתו ומופיע בצורה מרגיזה. נכון? דוגמה. כלומר, יש שמה חשבה יורדת ממרומי גדולתה ומקור טהרתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו בה אנשים שאינם הגונים והחשיכו את יפעתה. לא פשוט. כלומר, העסקנים הורסים את הכל.
גם הגונים עושים בכוונה או לא בכוונה?
מה? אינם הגונים.
הם אינם הגונים. האם הם
העסקנים
בכוונה?
לא דווקא. לפעמים זה קטנותה. יכול להיות בכוונה, יכול להיות שלא בכוונה. איפה שהרב לא מפרט, אנחנו לא חייבים להכניס. להכניס כוונה נוספת. אבל באמת, אנשים מקטינים רעיונות גדולים. מה?
ישראל, נכון.
ומי אפס? עכשיו, הירידה הזאת, אומר הרב, אל תדאג, איננה ירידת עולם. כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע, כי אם ירידת שעה. לכן יש כאלה שאומרים, אף על פי שהרעיון הגדול שהיה נשוא במפלגה X נהיה מ-X ל-X, אבל צריך להמשיך לתמוך באיכס כדי שעתיד ישוב להיות איכס. אבל לא בטוח שזה תמיד נכון. לפעמים דרך התיקון היא על ידי שאתה נותן לאותו איכס להתרסק, ואז ישוב האיכס באופן שיהיה טוב. אם כן, כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע, כי היא מרידת שעה. והיא גם כן... מה? נכון, זה של דגש. והיא גם כן לצורך עלייה. X זה 10 בלטינית. נכון? 10. 10 מנדטים.
מנדטים יפלו לעולם.
טוב, בואו נחזור לעניין. כן אומר כאן הרב, הירידה הזאת אינה ירידת עולם, כי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע, כי מירידת שעה, והיא גם כן צורך עלייה. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי. זה מעניין. יש אנשים עם גודל כמותי, יכול להזיז הרבה דברים, וזה בולדוזר של עבודה, וזה מזיז הרבה. מבחינת הבנה ערכית, חוכמה וכדומה, זה קטן. אבל זה מזיז הרבה. וגם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא, כלומר כשום דבר, לגבי האיכות, מכל מקום כשהיא מצטרפת עם האיכות, היא מעטרתה, וברוב עם הדרת מלך. כלומר, תמיד בכל ציבור, יש רוב ציבור בינוני, ומעט כוחות, כלומר אנשים מעטים שהם הכוחות הפעילים בציבור. תמיד ככה, נכון? כלומר, תמיד יש רעיונות גדולים שהם, שיש רק קבוצה קטנה שבאמת פועלת לשם אותם הערכים, אבל זה מכה גלים בציבוריות הבינונית, נכון? אז יש לך בינוניות א' מול בינוניות ב', וקבוצות רדיקליות א' וב' שדוחפים את הגלים בין הבינוניות. דוגמה, במדינת ישראל יש לנו בינוניות א', הליכוד, בינוניות ב', המערך. ויש קבוצות אידיאולוגיות קטנות שדוחפות, שלום עכשיו, גוש אמונים וכדומה, כלומר הן קבוצות קטנות, אבל הן המפעילים את גלגלי דעת הקהל.
מה שאמרנו שהרעיונות הגדולים יורדים לרמה נמוכה ואחר כך הם יחזרו,
אז
זה בעצם
כמו
חזרה בתשובה ושל רעיון ולא של אדם?
יפה, הרעיון גם חוטא. צריך לחזור, להחזיר בתשובה את הרעיון. כן. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי, וגם מידה זו אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות. מכל מקום שמצטרפת עם האיכות היא מעטרתה, ורבה מדת מלך. אגב, מה זה נחשבת כלא? אז יש פה יערה בצד, כעין כאפס, נכון? על פי דניאל. שם כתוב, וכל בני עלמה כלא חשיבים. מה זה לא? לא, הכמרא אומרת שזה אלומת האבק שעובר, שרואים באור. כן? שהאור מאיר, אלומת אור, רואים אבק. האבק הזה, המתנדד, נקרא לא. זה נחשב כלא, זה הכוונה את הדבר הזה. ולאו דווקא הכמות המספרית, כי גם לבריאות, כי גם הכמות הכוחנית. מה זה הכמות הכוחנית? האקטיביות. מה שנקרא מאחר, איש מעשה, המרץ והחפץ לרדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי תככים פוליטיים והתגלות הכוח. כל זה מתגלה יותר, לא כתוב דרכים פוליטיים, כתוב דרכים מעשיים והתגלות הכוח, אבל זה תרגום. כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח הצילי, המתיש על פי רוב את הכוח בייחוסו לחומר. כי האנשים הרוחניים נושאי דגל הרעיון, כשהם רואים את העסקנים הגסים העושים כל מיני חשבונות של של מרפקים וכדומה, זה מתיש אותה. נכון. יפה. נכון. אבל גם ארגון, אבל אדם שרוצה שפוליטיקאים יהיו נקיי כפיים, יקים ארגון לניקיון הכפיים של הפוליטיקאים. על המקום יהיה צורך לקנות משרד ולשים מזכירה. כבר קניית המשרד תלווה במסע ומתן עם המוכר, והעסקת המזכירה בנויה על חוזה אישי ומרירויות, על זה שמי שהיה צריך לקנות את הסוכר בשביל התה של המשרד לא קנה, וזה בעל חשבוני וכו'. ומה עם האיחור במשלוח המכתבים לחברי הכנסת וכו'. ואז כבר שוב המערכת, מטבע הדברים שבנויה על יסוד טהור, מחלידה בגלל הקשיים המעשיים. זה תמיד ככה. חייבים. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שרעיונות גדולים ברגע שמתגשמים בחיי המעשה מקבלים כבדות מסוימת. כן, נכון, נכון. ואי אפשר יהיה שלא יהיה פה קנאה ושנאה ותחרות, שהרי זה טבע העולם.
מה רוצים להגיד?
או שאפילו אדם מדפיס את הספר מסיעת ישרים. מה? מה אתה רואה? מאה אחוז, מצד שני, זה חשוב שיהיו הרעיונות בעידונם. לכן צריכה להיות אינטראקציה בין שני המישורים. לכן בכל כל פעם שרוצים לדחוף איזשהו רעיון, צריך להקים שתי ועדות. ועדה של אנשים שעוסקים ברעיון בטהרתו, ואנשים שעניינם להוציא אותו אל הפועל. נכון, היא התנגשות, ומתוך כך העולם מתקדם. נכון? אם לא יהיה לך שתי ועדות, אתה תהרוס את הרעיון. כלומר, רק אנשים שעוסקים ברעיון, אז לא יהיה להם שיניים. אנשים שרק עוסקים בשיניים, לא יהיה להם רעיון. לא קשור חרדים חילונים. נגיד, יש לך רעיון חרדי או רעיון חילוני שאתה רוצה להוציא אותו אל הפועל. לא משנה מהו אותו רעיון. תמיד תצטרך, כדי להגשים את הרעיון, שתי ועדות. בדיוק, למשל, כן. לכן אמר הרב צבי יהודה קוק, רבנים שלא עוסקים בפוליטיקה הם בוגדים. מצד שני, כבר אמרו האומרים, אסור לרבנים לעסוק בפוליטיקה. ולפליגי, מר אמר חדה ומר אמר חדה. מצד אחד אסור לרבנים לעסוק בפוליטיקה בשטח, זה לא עניינם, כי אז הם יפסיקו להיות רבנים. מצד שני, אי אפשר שהרבנים לא ינקטו עמדות פוליטיות כדי להשפיע על המהלך הפוליטי. זה מה שאומר כאן, כמה אומר הרב גם. אז לאו דווקא בפוליטיקה, בכל רעיון שהוא. כן.
מה עושה אישה מעשה פרקטי שלא יכול לממש את הרעיון שלו כמו
שחת מהרעיון? אז הוא מתוסכל. או יבוא באימות איתם. פעם שאלתי, פעם עסקן פוליטי של איזה מפלגה. אמרתי לו, אתה צריך לעשות ככה וככה. אמר לי, רק אם הרב מרדכי אליהו יגיד לעשות את זה. אמרתי לו, ואם הרב מרדכי אליהו יגיד לך לעשות את זה, תעשה את זה? אז אני אסביר לו שלא צריך לעשות. כן. לא, לאו דווקא. לאו דווקא. אבל יש פה מתח. נו, אז מה? טוב. זה כמו שלמשל, יש לממשלה החלטה פוליטית. יש לנו החלטה פוליטית X או Y. אנחנו רוצים, נגיד, למשל, להעמיד קרוון במקום פלוני. למשל, בהר הבית. עכשיו, מה התפקיד של המערכת הצבאית? התגובה האחת יכולה להיות, אי אפשר. למה אי אפשר? אי אפשר כי זה יעורר מהומות, זה יעשה ככה וכך. שערות שנייה, שהממשלה תאמר, יש לנו החלטה פוליטית לעשות את זה, תגידו אתם כמה כוחות צבא צריך להביא כדי לעשות את זה. השאלה היא, האם המערכת באה כדי לבלום, או כדי להגיד איך לבצע? זאת השאלה.
זה
היה כל בין
היום ומסתמות של שתי ימים.
שמה?
הם פתאים
בהצבא לממשלה ואמר, אנחנו יכולים להילחם. תגידו
לנו רק אם אתם רוצים או לא. היום בדיוק הפוך, אני כבר מתגיר אותו על לעשות, ואז אתה אומר, אי אפשר לעשות.
נכון, זה בדיוק...
הוא קובע
על
מה היא יכולה לעשות,
ומה לא לעשות. נכון. עכשיו, בואו נמשיך. כאשר המחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה. בפרק כזה, הנה היא מושלכת לארץ, ופריצים באים בה, ומחללים את קדושתה. אבל עם זה מתרבים אוכלוסיה. זאת אומרת, כדי שמשל תורה תתפשט בהמון, אז צריך שיהיו הרבה עסקנים שיעשו כל מיני דברים לא יפים. אז מתרבים אוכלוסיה של תורה. והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. הדברים הולכים כך עד בו התור שמתעוררים עד הנה לב, חמושים בכוח צדקת השם, וכבר לא יכולים לסבול יותר. כלומר, בינתיים נתנו את הזמן לעסקנים לצבור כוח, אבל אחר כך באים אנשים ואומרים כבר אי אפשר יותר לסבול, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה ומתעמקים בתוכיותה, מכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות, ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמפני מחווה הרוחני מתקירת הקוצים הסובבים אותה, היא מוטלת עייפה בחולשת כוח בתרדמת מוות, וכמעט ואין רוח חיים, מתעוררת היא, ומתחלת להשפיע על כל הניגשים אליה, תל חיים בהוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה. וגם אותם אשר דבקו בה בימי עוניה הרוחני, אשר על ידי זדון ושובבות רשע סרו מהדרך הראשית הסלולה למגמתה של המחשבה, הנם גם הם מתעלים עימה, שווים על ידה בתשובה בהירה ועליונה, במעוף נשר בקלוץ נפלא. כלומר, חזרתה בתשובה של המחשבה מעוררת לתשובה גם את אלה שדבקו בה בימי עוניה. בקלות נפלאה שאין דומה לה בכל גילוי של חזיון תשובה הבאה מצד התעוררות הכוח הטוב של איזה נפש פרטית. המחזה הזה בו יבוא ולא יהיה אחר אור השם המעולף בערפילים, כלומר מוסתר בערפילים, הגנוז בנקודת ציון היסודית, יופיע, יעלה מעמק הבכה את מקדש מלך עיר מלוכה וכל אגפיה, ועימה יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה. כלומר, הרב פה רומז לציונות בכלל, שהיא החפץ של השכינה לשוב לציון. ברגע שהיא חוזרת לציון, אז היא מעוררת אנשים עסקניים, גסים וקטנים, לפעול את כל הפעולות הנדרשות, ואז יוצא שהשכינה מושפלת עד עפר בתוך הבוץ של הביצות של עין חרוד, ומתוך כך היא עולה מעלה. Okay? יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה, קרובים ורחוקים לתחיית אמת וישועת עולמים. כן. הוא צריך להגיד את הדעה שלו על פי תורה. הוא צריך להגיד, לדעתי, דעת התורה היא כך. בשביל זה הוא פוסק. למה יש רבנים? רב אומר לך, מה שיש לך בצלחת שלך זה כשר או טרף. על פי מה אומר את זה? זה דעתו? יכול שרב אחר יגיד הפוך. בשביל זה הוא רב. כן? רגע, הרב סיודה דווקא היה מזוהה עם מפלגה מסוימת. רשמי. כן, אפילו חתם למען. וזה לא היה גימל. אבל, לעומת זה, הרב קוק, שהיה רב ראשי לארץ ישראל, אמר שהוא לא רוצה לחתום בעד שום מפלגה, כי בתור רב ראשי לארץ ישראל, הוא חייב להיות עם כולם. זו מפלגה, הוא הקים תנועה. תנועה שעניינה דווקא הייתה לקבט את כולם. לא, לא, הוא רצה באמת שאנשים מכל הזרמים יוכלו להיות במפלגה הזאת. כלומר, הוא לא בא לפסול את קיומו של המזרחי או את קיומה של אגודת ישראל. רק הוא אומר, כל עסקני אגודת ישראל וכל רבני אגודת ישראל ורבני המזרחי יהיו גם בארגון על, ארגון גג שאני מקים, זה משהו אחר. אבל הוא לא רצה, נגיד, במפלגות של כנסת ישראל. כנסת ישראל הייתה נציגת היישוב היהודי בזמן הבריטים, הוא לא רצה לנקוט עמדה ביד מישהו. כלומר, אני רב ראשי לארץ ישראל, זה כן. זה במעמד אחר. זה בכלל לא אותו דבר.
אתה רוצה
לא לנקוט עמדה, זה בעצם... לא, זה מצד שהעמדה שלו מחייבת אותו להתחבר אל כולם. אם לא, אז הוא הורס את היסוד של הרבנות הכללית. אבל, אם ראש הממשלה ישאל את הרב הראשי לישראל מה לעשות, נגיד, בא ראש הממשלה, אומר, יש לי הסכם. האם לחתום עליו או לא? האם יש התנגדות של ההלכה להסכם הזה או לא? את מי הרב, האם מי ראש הממשלה צריך לשאול? את הרבנים הראשיים בישראל. נובן? מותר לרב להגיד את דעתו, מה הבעיה? ויכול גם להגיד, הרב, האם דעתו זאת היא נושא הלכתי? או רק עניין של יוקרה. כי יכול להיות שרב יגיד אסור לפי ההלכה להצביע למפלגה X. זה יכול להיות. יכול להיות שהרב יגיד אין איסור להצביע לא לזה ולא לזה, דעתי האישית כאדם שאתם אוהבים או מעריצים היא פלוני. משהו אחר. צריך לדעת להכין בזה. אבל יש גם בזה הלכות, ודאי שיש הלכות לאיזה מפלגה להצביע לה. נכון? באמת יש הלכות בזה. יש להם הלכות מינוי הציבור, יש תשובות, חכם סופר, כן? אני מכיר לפחות שני רבנים שסוברים כפסק שאסור להצביע למפלגה חילונית. כן? צריך לבדוק מה הראיות, מניין להם וכו', אבל אם הם סוברים את זה, אז הם חייבים להגיד את זה. כן?
אמרו
איזה
שיש רבנים
מזרחים
שהם
מתנגדים
לזה,
אבל
הם
לא
מסמכים.
אז הם לא רבנים. זאת אומרת, הרב יצחק לוי, כשהוא שר, הוא לא שר בתור רב, הוא שר בתור אדון יצחק לוי, שחוץ מזה שהוא שר, הוא גם רב. אבל לא, זה לא כרב שהוא שר. אותו דבר, זה לא כרב שהוא שר, אם הוא יהיה. אני חותם לך, הוא לא יהיה. לא, לכן הפעם הוא החליט רק לחתום את הרשימה. זהו, חותמים תמיד את הסוף, בסוף הרשימה שאני אדם מכובד. לא, גם הרב דרוקמן, כשהיה שר, אז זה לא בתור רב שהוא היה שר. לא, כשרצו שהוא יהיה שר. הוא רצה גם להיות שר, הוא רצה להיות שר אחים. כן. בסדר? לא. שפה לא. הוא טען שצריך נבואה, על פי הספר. שאחד מתנאי המקדש זה שיהיו נביאים. זאת אומרת, כיוון שהם נביאים, אז זה לכאורה.
אבל זה לא
שאסור. זה לא כל כך פשוט. משמע מדבריו גם שזה אפילו אסור, אבל טוב. אבל זו שאלה הלכתית מובהקת. האם יש מצווה לבנות את המקדש היום? שאלה הלכתית. מה את רוצה להגיד בזה? אם הייתה לנו הקומה ה-30, אז זה סימן שהקומה השנייה גם היה לנו. זה נכון. היו מנצלים. יכול להיות, יכול להיות. לנסה לפרק י"ג או ללמוד מלאכים? מה אתם אומרים? אה? לא שומע.
מלאכים.
מלאכים, יאללה.